ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעזרת השם בתלמודנו בספר שמואל סיימנו בשבוע שעבר את פרק ג' וסיכמנו, אני מקווה שזוכרים, אני בטוח שזוכרים, סיכמנו את הגילוי לשמואל שמתנהל שם באמצע הלילה. דיברנו נר אלוקים טרם יכבה, אם אתם זוכרים את ארבעת הקריאות ואיך הוא ידע ומה הוא ידע וכולי, ולמעשה אנחנו סיימנו בביטוי המיוחד בפרק ג' פסוק ח', וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע. הזכרנו שבפעם הקודמת הביטוי הזה מופיע בפילגש בגבעה, מדן ועד באר שבע, וכי נאמן שמואל לנביא לאשר. ואז אנחנו מצפים שלמלא את המים, לא יש לך שומרים נאמנים. אז אנחנו דיברנו על סיומה, דיברנו על דפים תמיד יש. גם הקצינים מכל הים באים לשיעור. סתם שיהיה לכם נחת רוח, יהודי יקר, אני נכנס עליי עכשיו. למד בישיבה, סיכמנו היום שאתה בשיעור ח' או ז'? שיעור ז'. חמש שנים, למד בישיבה שנה וחצי. קצין משמעותי בחיל הים. עכשיו יש לו זמן, אז הוא חוזר לישיבה, השתחרר השבוע. פלא פלאים. אז סיימנו בעובדה שאנחנו מסכמים את תקופת השופטים אלי, ואנחנו עובדים בתקופת הנביאים שמואל, ולכן ההתגלות הייתה לשמואל, מה שמתרחש שם בלילה הזה עם מה שהסברנו בשבוע שעבר, והברוך הגדול מגיע בפרק שלפנינו. זאת אומרת, בפעם הראשונה ששמואל יוצא אל העם, הרי כל מה שהתנהל עם אלי ואלקנה וחנה ופנינה וכולי, זה משהו משפחתי פנימי שמתנהל במשכן שילה. משכן שילה עומד 369 שנים, למרות שהוא בכלל, כך כתוב בגמרא בחולין, הוא לא נזכר בכלל בספר שופטים, והסברנו למה, וכאן עולים ממשכן שילה, ואז ההתגלות הראשונה לשמואל. נו, אנחנו מצפים לאיזה משהו נפלא מאוד, אני קורא בתחילת פרק ד'. והיה דבר שמואל לכל ישראל, ותכף נחזור לביטוי הזה, כי השאלה מהי הכוונה של העניין הזה. והיה דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק. כדי שנדע על מה מדובר בכלל, אז יש כאן למטה איזושהי מפה בסיסית, שנדע על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אבן העזר ואפק. אתם רואים בצד העליון השמאלי של המפה. עכשיו יש פה מקומות מוכרים, אשדוד, אשקלון, עקרון, גת, הכוונה היא לקריית גת, בית חורון. זאת אומרת, איכשהו באיזשהו שטח שאנחנו יכולים לדמיין איפה הדבר הזה נמצא. ושם נערכת מלחמה. הפלישתים ילוו אותנו לאורך כל ספר שמואל. הפלישתים הם האומה המצרה, המציקה, המעיקה, שבכל ספר שמואל פעם אחר פעם אנחנו נפגשים איתם, וכאן למעשה זו הפעם הראשונה. ואז מה קורה? ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. זאת אומרת, מתרחשת מלחמה מאוד מוזרה. אין מורים ותומים. מי המצביא? מי הרמטכ"ל שמוביל את הכוחות פה? מי האיש הזה? מה? אין שום נתונים. עכשיו, איך החבר'ה אומרים? מי נגד מי? כמה יש פה? כמה יש פה? אנחנו מוצאים נתונים כאלה בתנ"ך שאנחנו לומדים במלחמות כאלה, במלחמות אחרות. המלחמה העוצמתית ביותר של ברק ושירת דבורה, אז כתוב, כי היו להם כך וכך מרכבות ברזל, וכך וכך זה פה, כאילו, קמו בבוקר, יצאו למלחמה, חזרו, שום דבר.
מאמינים גם,
מה זה?
מאמינים.
נכון, הכל פה לוטה בערפל, והשאלה הגדולה, וכמה אנחנו מכירים את זה בתקשורת של ימינו, מי נושא באחריות לכישלון? להצלחה יש אבות רבים. כל אחד מנחס לעצמו את העניין וכו' וכו' וכו'. מי נושא בכישלון הזה? השם היחיד שנפגש לי פה עד עכשיו, שמואל, תחילת פרק ד', מה כתוב? והיה דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. אז מה, שמואל שנבחר להיות נביא, שכל מה שלמדנו בשבועיים האחרונים את ההנהגה המיוחדת שלו, בניגוד להנהגה המושחתת של חופני ופנחס הבנים של אלי, הוא שולח את עם ישראל למלחמה שנחשבת? אז איזה נביא הוא? אז מה יש פה בכל הסיפור הזה?
הוא חסה פה גם את הדבר שאומר, זה רשום שזה, רשום בפסוק, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ואז חסר מה הוא אמר בעצם.
נכון, שלמה מוסיף עוד נקודה, יש פה איזה חיסרון, מה בכלל מתרחש בתוך כל העניין הזה. זה מביא אותנו למחלוקת ראשונים, כאן, בפרשנות של הפרק הזה, מה בדיוק מתרחש כאן. רש"י בפרשנות שלו אומר שמכיוון שדיברו קודם על שמואל, אז ממשיכים כאן לעסוק בשמואל. לעומתו הרד"ק אומר שבאמת הציווי לצאת למלחמה הוא ציווי של שמואל, והוא נושא בכישלון. אברבנאל, שמופיע בדף המקורות שלפנינו במקור מספר אחת, מסכם את העניינים הללו. ואומנם, מה שאמר אחרי זה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, אין הכוונה שאמר שמואל לכל ישראל שיצאו למלחמה, כמו שהסברנו, כי איך יהיה היהוד הראשון אשר יעדו לישראל חוזר, ואם חזר, איך האמינו בו שנאמן שמואל לנביא להשם? איך יכול להיות אמר כזה? ואיך העיד הכתוב שלו יפיל מכל דעב ארצה? כי הדבר הראשון אשר דיבר לפי זה נפל לארצה. אז מה קורה שואל אותנו אברבנאל? מסביר אברבנאל, אבל פירושו של דבר שמואל, והיא הנבואה הראשונה, הנבואה שבאה אליו בראשונה, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות אצילנה שתי אוזניו, זה אותו גילוי של איש האלוקים שלמדנו, היה בישראל. זאת אומרת, אומר לנו אברבנאל, כשאתה קורא את הפסוק הזה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, תדע לך, אותה הנבואה ששמואל קיבל, שהולכת להיות קטסטרופה, הנה, היישום שלה, הנה פה זה קורה, פה זה מתבצע לנגד עינינו, במה שאנחנו חוזים ובמה שאנחנו רואים. כי כל העם ידעו אותה, ושמעו הדבר אשר היה אליו. ועם כל זה, לא פחדו ולשעתו לב אליו, ויצא ישראל לקראת פלישתים. אוי הפירושו שהיה ונקרא דבר שמואל, והיא הנבואה הרעה, ונתקיימה בישראל כאשר יצאו, ומדברי רש"י, והיה הדבר, בקיצור, והרלב"ד, יש כאן התעסקות שלמה מסביב לעניין הזה, אבל חשוב שאנחנו נבין, כשאנחנו קוראים את הפרק, שנבין על מה, על מה, על מה מדובר, ומה מה בדיוק מתרחש מסביב לעניין הזה. עכשיו, כמו שדניאל העיר, וכמו שאמרנו קודם, מה הגורם המזמן, מי עומד בראש הצבא, כל מיני פרטים, שום דבר, איפה ההורים ותונים, למה לא פחדו מפלישתים. בכל מקרה, יכול להיות, ואנחנו מכירים את זה גם היום בעולם המודרני שלנו, הפלישתים סביר להניח שהיה להם מודיעין די טוב, מה קורה בארץ ישראל. ומכיוון שהם ישבו באשדוד, באשקלון, בכל שפלת החוף, שם ישבו פלישתים. מכיוון שהם מבינים שאלי זקן מאוד, והם מבינים שהבנים שלו כך, ויכול להיות שהיה להם מידע או דברים כמו אלו, זה תמיד ניסיון של מדינה להרוויח מהחולשה של המדינה שלידה. איך אנחנו מנצלים את בין השמשות הזה לטובת, היום אנחנו יודעים הרי בוודאות שהסיעת הדשמיה שהייתה במלחמת ששת הימים, בהשמדת 400 מטוסי אויב בשדות התעופה של מצרים, כי זו הייתה השעה שבה משמרת הטייסים מתחלפת, לא היו מטוסים באוויר בכלל. תמיד חולשה כזאת מנצלים אותה. ויכול להיות שזה מה שהפלישתים מה שהפלישתים עשו כאן. כמובן שאנחנו לא יכולים להתנתק ממי שתופס מקום מאוד מרכזי בספר שופטים מול פלישתים, שזה שמשון, אבל גם עברה תקופה, ויכול להיות שהפחד הזה משמשון פג ונעלם, ובכל מקרה הם פונים והם עושים את העניין הזה. עכשיו אנחנו נפגשים פה בכישלון הראשון של עם ישראל אחרי מלחמת העי. מלחמת העי זה בתחילת יהושע, לא מסופר לנו על כישלונות. יש כישלונות רוחניים, ברגש בגבעה, אבל אין כישלונות צבאיים. ופה יש כישלון שגובה 4,000 הרוגים, מספרים ענקיים בסדרי הגודל שאנחנו מכירים, וממילא לא נזכר מספר שופטים עד כאן שמתו כל כך הרבה אנשים, היו מיסים, היו השפלות, היו שודדים, כל מיני דברים שהמקרא מזכיר בכל מיני מסיבות כאלה ואחרות, אבל לא מוות של 4,000 אנשים. זה בכל אופן תופס מקום. ואז העם חוזר אל המחנה, אני בפסוק ג', ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. זאת אומרת, יש כאן ניסיון לקחת את האנטיביוטיקה החריפה ביותר, אין לנו אנטיביוטיקה יותר משמעותית מהעניין הזה, לקחת את ארון השם. אין שום ציווי כזה, אין שום ציווי בשום מקום בחומש דברים, בפרשיות המלחמה, אין ציווי להוציא את הארון. וזה דיון גדול שלא נוכל להיכנס אליו, כי אנחנו, יש לנו כללי יסוד, הם לא משתנו מאז שהיית פה, אנחנו משתדים ללמוד פרק לשיעור. ותמיד אנחנו אומרים שיש לזה מחירים. זאת אומרת, אי אפשר להעמיק בכל דבר. מצד שני, שנגמר זמן, מספיקים 20-30 פרקים, זה עושה נחת רוח גדולה מאוד. אז אין סיבוי להוציא ארון. כתוב שהמלך יוצא למלחמה עם ספר תורה, אבל ממתי מוציאים ארון? ועל איזה ארון מדובר? האם זה הארון שעליו אנחנו קוראים בפרשת תרומה, שבונים ארון ששם יש את שברי הלוחות? האם זה ארון נוסף שהיה להם? מה פתאום מוציאים את הדבר הזה? מאיפה הגיעו למצב שהם פונים לעניין הזה? ולא ברור בכלל האם שאלו את אילי, או שהוא כל כך היה זקן. עכשיו מצד שני שמואל רק התחיל, זה אחד הדברים המפחידים. בחילופי שלטון פתאום שואלים את המנהיג החדש, מה עושים? הוא אומר, רגע, תנו לי להתרגל קצת למצב, שאני אבין מה בדיוק צריך לעשות, ופה הוא צריך לתת תשובה לשאלה מאוד מאוד משמעותית. איזה תשובה לתת לשאלה הזאת? מה הוא יעשה עם העניין הזה? והם שואלים בצורה פשוטה, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? תראו בטובכם, במקור מספר 3, וזה תנא ואליהו, מדרשים המיוחסים לאליהו הנביא, ויש שם המון המון עיסוקים בפרקי תנ"ך, על הכל הקדוש ברוך הוא פורע מידה כנגד מידה. בשביל מעשיהם הרעים של בני אלי שהיו מקולקלים, יצאו ישראל למלחמה ונהרגו מהם 4,000, ואמרו בני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, כשהיו בני אלי מכיסים אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים, לא אמרתם להם כלום. ועכשיו שיצאתם במלחמה, אמרתם למה נגפנו השם היום. אני לא חוזר כרגע מה שראינו בפרק ב' וג', אבל ראינו איזה דברים חמורים עשו בני אלי. הזכרנו את הגמרא בשבת נ"ה על חטאי ראשונים, את ההסבר של הרב דסלר. מקווה שהדברים האלה זכורים ומלווים אותנו כל הזמן. וממילא, הקדוש ברוך הוא אומר, פתאום אתם שואלים למה נגפנו? זאת אומרת, מה זה בא? זה באמת הפתעה? יש לנו משכן, במשכן הזה מחללים את הקודש, ראינו את הנושא של הבשר שלוקחים מבשר הקורבנות לפני שמקריבים אותה, דיברנו על המזלג הזה, מזלג שלוש השיניים וכולי, ראינו שעיכבו את הנשים מטהרה לבעליהן, זאת אומרת, זה גם סוג מסוים של חטאים של עריות, גם דברים מסוימים שקשורים אולי לעבודה זרה, להתנהגות לא נאותה, ועכשיו אתם שואלים מה קרה? אז אתם צריכים לשאול מה קרה. כן, דניאל.
השאלה שלי באה רק כאילו... כלומר, קודם הגיע העונש, ואז הם שאלו את זה. אז מה,
אני מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא, אני חושב, עוד פעם, זה מדרש, אבל אני חושב שכוונת המדרש, זה לא שאתם, לא יצויר שאתה ככה, אתה לוקח את האוטו שיש לך או שאין לך, אתה מעביר אותו טיפול 10,000, ואתה מחליף ומשלם את הכל, ואיך שאתה יוצא מהמוסך, מתברר שאין לך ברקסים. אז אתה אומר, רגע, אני לא מבין, עכשיו עשיתי את כל מה שצריך, מה קרה פה? כאילו, בני ישראל באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, למדנו 3 סדרים ביום, התפללנו, עשינו, הכל פלא פלאים, מה קרה פה פתאום? אבל אם הקדוש ברוך הוא חבר, זה לא המצב. זאת אומרת, המצב הוא מצב שונה לגמרי, התנהלה הנהגה מושחתת תחת הכותרת של משכן שילה. ובזה הסברנו את כל תחילת הספר. למה אנשים לא רצו לעלות למשכן שילה, ולמה אלקנה צריך לעשות את כל הפעולות המיוחדות שלו. אנשים לא רוצים לבוא למקום שלא מתנהג ביושרה. וזה מה שקרה שם. אז עכשיו כשאתם מקבלים עונש, אתם שואלים למה נגפנו השם, הקדוש ברוך הוא נגף אותנו, כי נתנו לכל המערכת הזאת להתנהל בצורה לא טובה ולא תקינה. אם היינו זועקים, והיינו זועקים, והיינו מעמידים את הדברים על מקומם, אז אולי באמת הדבר הזה לא היה קורה. אז זה כאילו זה התממות מסוימת לבוא ולשאול למה זה קורה. זה קורה כי יש פה שכר ועונש, אנחנו חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אז התשובה הזאת, אתה צודק בעובדה שלא תמיד האדם רואה את ההקשרים הנכונים. זאת אומרת, אנחנו מצד עצמנו תמיד הרבה יותר טוב לנו להדחיק כל מיני דברים, כי זה לא נעים לנו. כל מיני סיבות, גם דברים שתלויים בנו, תלויים בחברה, תלויים בעבודה, תלויים בכל מיני דברים, ופה הם כביכול עשו את העניין הזה, והם מחליטים לעשות דבר שאנחנו לא מכירים אותו בהרבה מקומות, והם מחליטים לקחת את הארון, ניקחה אלינו משילו. עכשיו רבותיי, אנחנו מדברים על בעיות תעבורה אדירות. תסתכלו במפה, אם נהפוך נרגע את הדף חזרה. אנחנו מדברים על מלחמה שמתרחשת בין אבן העזר לבין הפת. אתם רואים שם בצד ימין למעלה את שילו? כן. עכשיו כל אחד יעשה, יש פה ככה למטה קנה מידה, 10 קילומטר, תחשבו מה זה להתנייד מרחקים של 50 קילומטר באמצעי התחבורה של תקופת המקרא. זאת אומרת, צריך לשים את הארון הזה על עגלה וסוס, ולא יודע בדיוק מה, זה פרויקט, זה לא כאילו, טוב, בוא נקפוץ לצפת ונביא משהו. זאת אומרת, זה לא בדיוק עובד בצורה כזאת, זה עובד בזמנים ובדרכי מעבר כאלה ואחרים. עכשיו, הם צריכים להגיע למשכן שילה. עכשיו, מי החליט שלוקחים את הארון? צריכה להיות איזושהי הנהגה, כי יכול להיות שהם יבואו, ואז הכהן יגיד להם, מה פתאום אתם עושים את הארון מפה? מי הרשה לכם? מי נתן לכם? מה פתאום שתעשו דבר כזה? קיצור, התנהל שם איזשהו מסע ומתן פנימי כזה.
אבל המלחמה לא נגמרה כבר?
מה?
המלחמה כבר לא נגמרה? למה רוצים להוציא את הארון?
כי הם רוצים לצאת למלחמה, הם רוצים להשיב, כן, הם רוצים להשיב מלחמה שער. ניקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו, וישלח העם שילו, וישאו משם את ארון ברית השם צבקות יושב הקרובים, ושם שני בני אלים, ארון ברית האלוקים, חופני ופנחס. הווה אומר, שימו לב, זה שונה ממה שאנחנו מכירים בתורה. כל אחד יש לו ציור איך היה נראה הארון, כמה מוטות היו לו, לא יסו ממנו, עבדים, מה שנקרא עבדים, וארבעה אנשים היו נושאים את הארון. ויש הרי אפילו דיון שלם, איך, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לעמד פה 4 אנשים וללכת יחד. אנחנו צריכים שיהיה איזשהו מרחק כדי שאנחנו נוכל לעשות פסיעות. אנחנו רק במוצאי שבת הארגון, אני לא יודע אם עד היום עושים, יודעים שלי סניף הרוב הזה גדרים אחרים, אבל כשהיינו בסניפים זה, אז היו עושים צעדות ועניינים וכו', אז אי אפשר שאחד יעמוד ליד השני. אז 4 אנשים היו מחזיקים את הארון. פה כתוב שכמה אנשים לקחו את הארון, 2, חופני ופנחס. אומרים בעלי ההלכה שההליכה של הארון, ההליכה של הארון היא ב4 אנשים רק כאשר הוא לענייני עבודה. ענייני מלחמה זה לא חלק מהעבודה, אז הארון כאילו גם יכול ללכת עם 2, וזה סביר להניח. עכשיו, 2 האנשים האלה הולכים משילו עד אפק ואבן העזר עם תקופת קיסור, זה גיבוש סיירות הייתי קורא לזה, והם צריכים ללכת עם העניין הזה ועם הדבר הזה, ולהגיע למלחמה, וכנראה שהם לא מבטרים על הארון, הם היו יכולים לשלוח מישהו, להגיד אנחנו נשארים פה, לא, קדימה ישראל, זאת אומרת, שני בני אלי, חופני ופנחס, זה הילדים שלו, הם אלה שמרגישים את האחריות, והם אלה שמובילים את הארון, והם אלה שבאים לכל העניין הזה, ופתאום, דבר שלא הכירו אותו ולא ידעו אותו, ותכף נראה את ההלם שאוחז את הפלישתים, הפלישתים עצמם מרגישים, מדינת ישראל קיבלה חמקן, זאת אומרת, קיבלה איזה מטוס, מי יודע מה עכשיו בטח כבר יתחילו להתווכח, אם זה שווה משהו או לא, מתאים ליהודים, הרי אי אפשר לשמוח אף פעם, זה איזה תכונת נפש כזאת, שגם כשמשהו טוב, אז צריך למצוא, אולי הוא לא טוב, מי יודע, אבל בכל מקרה, יכול להיות שזה נכון, אני לא אומר, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל בכל מקרה הם לוקחים, ארון משילו, ולא מצאנו, אני אומר, תחשבו על מלחמת דבורה, על ברק, לא מצאנו שלוקחים ארון, לא מצאנו דבר כזה, זה איזה חידוש של, של המלחמה הזאת, ולא ברור איזה ארון הם לקחו, ואת הארון הזה, ויש על זה הרבה דיונים בשנים האחרונות מאוד מעניין, לימודי התנ"ך מאוד מאוד התפתחו, הרבה מאוד אנשים עוסקים בלימודי תנ"ך ויש המון תוכניות והמון דברים, ויש גם אגפים שלמים שעוסקים בענייני הלכה סביב לימוד התנ"ך. זאת אומרת, איזה נקודות הלכתיות. אז כאן למשל, יש הרבה דיונים האם זה הארון שבתוכו היו שברי הלוחות, או זה הארון שעשה משה, איך ומה מה בדיוק היה פה, היה פה מסביב לעניין הזה. עכשיו, כפי שאמרתי, הגמרא במנחות אומרת שארבעה אנשים נושאים את הארון, לומדים את זה ונשאו הקהתים. ונשאו זה ריבוי, והקהתים זה ריבוי. אז ביחד זה ארבע, וכאן כאן זה לא עבודת מסע, לכן שניים זה היה בסדר. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. תסתכלו בדף המקורות שלנו במקור מספר 5, ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה. באותה שעה הריעו כל ישראל תרועה גדולה שאין בה ממש. על אותה שעה הוא אומר, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. הרבה פעמים לא ברעש השם. זאת אומרת, הצניעות, הענווה, השקל, הדברים הללו הם הנקודות האמיתיות בעבודת השם. הרבה פעמים שעושים רעש וצלצולים ועניינים, אדם מאבד את הענווה שלו ואת הצניעות שלו ואת העניינים שלו, אז הוא נכשל, פה עשו, וואו, יש לנו תעודת ביטוח. הגיע האור, זהו, אנחנו יכולים להמשיך ולהשתולל ולהתפרע ולעשות בדיוק את מה שאנחנו, רוצים. ואז מספר לנו המקרא על הטרגדיה הגדולה. וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים. כלל זה יהיה נקוט בידכם כשאתם לומדים ספר שמואל. כל מקום שהפלישתים רוצים לבזות את היהודים, הם קוראים להם עברים. זאת אומרת, זה דבר שמופיע בכמה וכמה מקומות, אולי זה קשור כי תקנה עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, זאת אומרת לא כי תקנה עבד יהודי, אלא כי תקנה עבד עברי, אבל כך הפלישתים מזלזלים מאוד ביהודים, כשלא קוראים להם יהודים או ישראלים או דבר כמו זה, אלא קוראים להם עברים. אז מה כל התרועה הזאת? וידעו כי ארון השם בא אל המחנה, ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוקים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו מיצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, ויתן לאנשים ונלחמתם. אפשר לראות כאן, הזכרנו את זה הבוקר, לפחות מי שבא לתפילה בזמן, בשירת הים. חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי ידו, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יוש לכנען, תיפול עליהם רימת המפחד. בידול זוכה התבוקעה ואין עד יעבור וכו' וכו'. אנחנו יכולים לעשות חשבון פשוט. אחרי שיצאו ממצרים, כמה שנים הסתובבנו במדבר? 40. נכנסנו לארץ, תחילת ספר יהושע. ספר יהושע עצמו כמה תופס?
48.
אני מתפטר.
40, לא?
28 שנים. אמר, ספר שופטים תופס? 330. 330. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן שבמורקים, במורשת הקרב של הפלישתים, מספרים עכשיו על דבר שקרה לפני כ-400 שנה. 350 שנה, 410 שנה, לא משנה. למעלה מ-300 פחות מ-400. הפלישתים, הצאצאים של הפלישתים, יודעים שהייתה יציאת מצרים, וביציאת מצרים הזאת, ריבונו של עולם, הטביע את כל המצרים ביד, ופחדו מזה מאוד מאוד, וזה מה שהם אומרים פה, למעלה מ-300 שנה אחרי שהדבר הזה קרה. אתם מבינים מה המשמעות של כוח הרתעה? כוח הרתעה, כמה גדודים, כמה דיוויזיות הוא שווה. אבל זה מה שכתוב פה. תסתכלו, אני קורא עוד פעם את הפסוק הזה. מי יצילנו, אני חוזר לפסוק ח', מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? אלה הם האלוקים המכים את מצרים בכל מקום במדבר. הם מדברים פה על עשרת המכות, והם מדברים פה על קריאת ים סוף, ואת הדברים האלה הם יודעים מאות שנים אחרי שהם התרחשו. זה הופיע בספרי הלימוד שלהם, זה הופיע בעיתונות של אותם ימים, זה הופיע בוואטסאפים של אותם ימים. אני לא יודע בדיוק מה, אבל הדבר הזה הוא היה, אנחנו רואים כאן עדות חיה על דברים מאוד מאוד משמעותיים. והם אומרים, אם הגיע אהרון, אם ארון האלוקים הגיע לפה, מי יודע איפה נמצא את נפשנו? אנחנו מפסידים במלחמה. אנחנו ממשיכים. כן. לא, אני חושב שזה נאמר בנימה של גאוש, כאילו אין לנו סיכוי בכלל, אין לנו סיכוי, מי יצילנו? ואז הם מתעשתים והם רואים שזה הולך להם בקלות, הכל מסתדר, היהודים מפסידים עוד פעם. הם כביכול, אם אני מבין נכון, מתרחשת פה, וגם היום עושים את זה הרבה מאוד, מה שנקרא מלחמה פסיכולוגית. זה חלק מאוד משמעותי בכל עניין ובכל דבר. אז היהודים, שהפלישתים מכנים אותם עברים כדי לבזות אותם, הם מביאים את האמצעי המשוכלל ביותר שהם יכולים לעלות על דעתם. פצצת אטום שמגיעה מאיזושהי צוללת. קוראים לזה ארון ברית השם. ואם זה יגיע למחנה, זה תעודת ביטוח, הכל יהיה בסדר. דרך אגב, הרבה שנים אחר כך, ירמיהו, כשהוא צריך להזיל את העם מפני מה שיהיה, אז הוא אומר שלוש פעמים בפסוק אחד, היכל השם, היכל השם, היכל השם, אין מה. חבר'ה, זה לא חברת ביטוח. זה שיש את בית המקדש, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יחרים אותו. אבל באמת זה הייתה תאים הגדולה, ולכן במגילת איכה, שגם היא נכתבה על ידי ירמיהו, לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשער ירושלים. מה, הקדוש ברוך הוא יחרים את הבית שלו? לא יכול להיות. אז מכיוון שלא יכול להיות, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עד הסוף. פה בא הנביא, שמואל כתב את הספר הזה, אז הוא מתאר איזה הרגשה הייתה במחנה. הנה, הבאנו את הארון. מה, הקדוש ברוך הוא יבזה את הארון? אם זה היה הארון שיש בו את השרידים של לוחות הראשונים, שזה בטוח שהקדוש ברוך הוא יכה את פלישתים כדי לא לחלל את שמו. והנה, אנחנו רואים שזה לא עבד. אבל הפלישתים כביכול פתאום ראו שהיהודים משתמשים באיזה כלי נשק לא מוכר, לא ידוע, לא... זה כאילו להפר את כללי המשחק. יש איזה כללי משחק, איך מלחמה מתנהלת, ופתאום משלפים פה איזה נשקים סודיים, לא ידועים ועמומים כאלה, מי יודע מה יקרה איתם. אז אני ממשיך, אנחנו צריכים טיפה להזדרז. ויחמו פלישתים, בכל אופן הפלישתים, אחרי שהם נתנו לעצמם כזה חיזוק, וילחמו פלישתים, הם נלחמים, ותראו מה שקרה פה. יש פה הלכות מלחמה. וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. אני מדגיש את הפסוק הזה, כי לפני כן, בפסוק ב', ויקום במערכה בשדה כ-4,000 איש, ויבוא העם אל המחנה. אתם שמים לב להבדל? בפסוק ב' ויבוא העם אל המחנה. בפסוק שאנחנו נמצאים בו עכשיו, נסו איש לאוהליו. גם כשנסים במלחמה, רחמנא ליצלן, יש סדר איך עושים את הדברים, את הדברים הללו. זאת אומרת, גם ליפול בשמי ולסגת, גם לקפל את הדגל עושים בטקס. לא, לא עושים את זה סתם. אז בפעם הראשונה הם נסו אל המחנה. זאת אומרת, המפקד של הצבא הזה הצליח להחזיק את כל האנשים במידה מסוימת, שכולם יחד נסו אל המחנה. מה שקרה עכשיו, הבלבול היה כל כך גדול, שהמנוסה הייתה בצורה כזאת, איש לא מעלה, כאילו, כל אחד אמר, שלום עליי נפשי, אני רוצה להציל את נפשי וללכת. אני לא נסו כולם ביחד, לא כולם הצליחו, זאת אומרת, גם לברוח השאלה איך עושים את הדבר הזה. והמקרא מדגיש את זה, המקרא מדגיש את זה, וינוסו איש לאוהלה ותהי המכה גדולה מאוד, ונראה את התוצאות, ויפול מישראל 30,000 רגלים, 4,000, 30,000 עם אהרון. ואהרון אלוקים נלקח, ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס, זוכרים את הנבואה של איש האלוקים? שני בניך ימותו ביום אחד וכולי, איך הדבר הזה מתגשם פה. וירוץ איש בנימין מהמערכה. וכאן יש דיון גדול, זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים שהתקיימה נבואת שמואל, ואת אותו גילוי שהיה לו. עכשיו, בוא נחשוב לעצמנו רגע, מה היה במעבורת החדשות של אותו רגע? אנחנו כל הזמן אומרים, רבותיי, אנחנו אומרים את הגמרא במגילה ולא מפסיקים לומר אותה. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. זאת אומרת, אם הדבר הזה כתוב כאן, זה דברי אלוקים, זה דברי נביאים, זה דברים שנוגעים אלינו. זה לא בא לספר לנו כל מיני סיפורים. גם הסיפורים הם חשובים, אבל נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. איזה מאומת אדירים מתרחשת במחנה ישראל. ההפתעה הראשונה שמתו 4,000 איש, הותירה את כולם בהלם. עכשיו מתים 30,000 איש. חוץ מה-30,000 איש שלנו, שני הבנים של המנהיג חופני ופנחס מתים. אותו ארון אלוקים שהביאו נלקח בשבי, תכף אנחנו נראה מה קרה איתו. זאת אומרת, פשוט הכל מתפרק. אין כלום, אין שום דבר. איזו תחושה הייתה שם, מה אנשים עשו, איך הם פעלו ואיך הם התגלגלו וכו' וכו'. ויש אדם אחד שאנחנו בעזרת השם ניפגש איתו בהמשך הספר, הוא לא מאבד את ההשתונות. הוא מבין שצריך כרגע לעשות משהו. והאיש הזה הוא ללא ספק אדם מיוחד, וירוץ איש בנימין מהמערכה. מי נראה לכם שזה האיש? מה? שאול. יפה מאוד. אדם שעוד מעט אנחנו ניפגש בהמלכה שלו, הוא פתאום הופך להיות מלך, אבל הוא לא המלך הרצוי, ולכן הוא רק שאול, רק משאילים אותו למלוכה. זה לא דוד, אחרי זה תגיע המלוכה של דוד, אבל הוא שאול למלוכה, וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה, והמלבי מספיק... המלבי פה מתייחס ל... אני קורא בפסוק י"ב, ורק איש אחד, זאת אומרת, ההדגשה היא שזה רק אדם אחד, ורק איש אחד רץ ובא ביום ההוא מן המערכה, בדרך ישר לשילה לבשר הדבר, כי ראה הכל בעיניו, ומדיו קרועים על שבר בת עמו. זאת אומרת, רק אדם אחד מתעשת, בכלל מתחיל להבין מה הולך פה ומה יש פה, והוא מתחיל... והוא מתחיל לרוץ, לנוס, להגיע מן העניין הזה. תראו לרגע בדף המקורות במקום מספר 6. אני מודה על האמת שזה מדרש מאוחר. מדרש שמואל הוא מדרש מאוחר. זה לא כמו בראשית רבה, לא כמו ויקרא רבה, שהם מדרשים מוקדמים מאוד. כשאני אומר מדרשים מוקדמים, אני מכוון לומר שהם קודמים לתלמוד הבבלי. בראשית רבה הוא קודם לתלמוד הבבלי. הוא התחבר על ידי תנאים פה בארץ ישראל, אבל מדרש שמואל הוא מדרש מאוחר, אבל בכל אופן הוא מדרש. ויהיה רוצה איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, מדף קוראים, אני במקור שש, ואדמה על ראשו, זה שאול, רב לוי ורב סימון ורבנה, שלוש דעות אצל חכמים. אחד אמר, 60 מיל הלך שאול באותו היום, במערכה היה, כל אחד אמרתי, יום של גיבוש סיירות, 60 מיל, כמה זה בדיוק, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. ורבי סימון אמר, 120 מיל הלך שאול באותו היום, בשילו היה, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. זאת אומרת, אולי היה במלחמה, אבל הוא כאילו הלך וחזר. רבנן אמר, 180 מיל הלך שאול באותו היום, במערכה היה, וברח לשילו, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן, מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. פה כבר זורקים לנו את עניינו של שאול, כי יש פה, כאילו חופני ופנחס, הבנים של אלי איבדו את המנהיגות שלהם, שמואל הוא המנהיג הרוחני, הוא הנביא, אבל צריך גם מישהו, הלוך למעשה, צריך איזה שר צבא או דבר כגון זה. אז כבר אומרים לנו שבתוך כל הנאומה הזאת בולט אדם אחד. אחרי זה, כשאנחנו נגיע לסיפור של דוד עם גוליית, בתוך כל המאומה הזאת בולט ילד אחד. הוא לא מפחד, הוא לא נבהל, הוא לא כלום. שימו לב איך הקדוש ברוך הוא, איך רוח הקודש, איך כל המציאות הזאת מצמיחה כאן אנשים, איך הדברים האלה מתחילים להיווצר מלמטה. אני ממש ממש מזדרז כדי שנסיים. אז ויערוץ, אנחנו בפסוק י"ב, ויערוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו, אדמה על ראשו זה ביטוי לאבלות, ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוקים. רבותיי, תראו מה זה מנהיג, מנהיג שוכח את הילדים הפרטיים שלו, הוא לא היה חרד על הילדים שלו, הוא היה חרד על ארון האלוקים, זה מה שכתוב פה, כי הוא מנהיג של ציבור, והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מכל ההמון הזה, והאיש מיהר ויבוא ויגד באלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, זאת אומרת הוא לא רואה כבר, יש לו ליקוי ראייה בגיל כל כך מבוגר, ולא יכול לראות, ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום, ויאמר מהיה הדבר בני, למה נסת, מה קרה שם? ותראו את סדר הדברים, ויען המבשר ויאמר, המבשר זה יכול להיות דבר רע, זה יכול להיות דבר טוב, ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים, בסדר, אלי מחזיק מעמד, וגם הגפה גדולה הייתה בעם, ממשיך מחזיק מעמד, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס, ממשיך להחזיק מעמד, וארון האלוקים נלקח. מן הקל אל הכבד, מן הכבד אל הקל, מסתום אם היה לנו יותר זמן, היינו מנהלים פה דיון על זה, כי זה ראוי לנהל על זה דיון. האם העיקר זה האנשים, העיקר זה הסמלים הרוחניים, על מה מבטרים, על מה עושים, כל הדבר הזה, איך הוא נכנעים. ויהי, כי הזכירו את ארון האלוקים, ויפול מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד. והוא שפט את ישראל 40 שנה. זאת אומרת, כשאומרים לו את כל העניינים כולם, הוא מחזיק מעמד, אבל כשמגיעים לארון האלוקים, והוא האלי, הוא השופט, הוא נושא באחריות הגדולה, הוא פשוט מתמוטט אחורה, המפרקת, חוט השדרה שלו נשבר, וזהו, הוא מת עם העניין הזה. ממשיכים הלאה, זה עוד לא נגמר. וחלתו, אשת פנחס הרע ללט. אומרים המפרשים, למה לא כתוב פה הרע ללדת? למה כתוב ללט? כי כשהיא שמעה את זה, היא התחילה לזעוק זעקות שבר, יללה, ללט, מלשון יללה, היא מייללת, מה בדיוק קרה? היא בכל אופן, היא לא המנהיגה, היא חושבת על הבעל שלה, היא חושבת על זה שהיא תלד ילד, שהוא יהיה יתום מיום היוולדו, כי לבעלה קרה משהו מסביב לעניין הזה, מה היא עושה, איך היא פועלת. עכשיו, הפרשנים מדברים הרבה, האם כשנגזר על כל בני אלי שימותו, האם זה כולל גם את מי שהתחתן איתה? כי נגזר על בני אלי שימותו צעירים, אבל קלתו זה כאילו, זה אחד שבא מבחוץ. מה בדיוק, מה בדיוק קורה אצלה, אבל תראו את השמועה אצלה, זה בדיוק הפוך. וחלתו של כלי אשת מיכה שרה ללד, ותשמע את השמועה, אל ילקח ארון האלוקים, ומת חמיה ואישה, ותכרע בתלת כי נהפכו עליה ציריה, וכעת מותה ותדבר לה הניצבות עליה, אל תראי כי בן ילדת, ממש מזכיר לנו את רחל, אל תראי כי גם זה לחבל, ותקרא שמו, יש פה המון המון דברים שאני תמיד אומר, ואני חוזר ואומר, ולא מפריע לי שתגידו שאני חוזר על הדברים האלה עשרות פעמים, שיעור לא נועד לפתור את כל הבעיות, שיעור נועד ונולד כדי להפרות את המחשבה, כדי לחשוב, כדי להתבונן, אדם נתפס לנקודה כזאת, אדם נתפס לנקודה כזאת, אחד לזה, אדם יושב אחרי זה, פותח ספרים, עושה השוואות, רואה וכו' וכו', כי אם אנחנו נטפל בכל הדברים כולם, אז נסתום בסוף השנה נספיק לימוד שלושה פרקים, ולא זאת המטרה שלנו. זה חשוב, זה נהדר, אבל להתבונן בדברים. ותקרא לנער אי כבוד לאמור גלה כבוד מישראל, אל ילקח ארון האלוקים ואל חמיה ואישה, ותומר גלה כבוד מישראל כי ילקח ארון האלוקים. וזה היום משתמשים בזה הרבה מאוד בהספדים, אפשר לראות איזה מישהו חשוב נפטר, גלה כבוד מישראל וכו', משתמשים בעניינים הללו לכל מיני צורות. דקה וחצי של סיכום שנייה, אני אשמע אותך גם, אני מקווה שיהיה לנו זמן. ראינו היום את הקיום של אותה נבואה חמורה שנאמרה לשמואל, אותה דרשה של איש האלוקים עם כל מה שהתלווה עליה, איך הדבר הזה קורה. המסקנה, מה המסקנה מהלימוד של הפרק הזה? בעזרת השם שבוע הבא פרק ה', אבל המסקנה היא, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בישראל, כשהם ראויים לדבר הזה. כשהם לא ראויים לדבר הזה, יכולים להיות אלף ואחד דברים חיצוניים, אבל זה עדיין לא, זה לא עוזר בשום דבר, ולא רק שזה לא עוזר. הקדוש ברוך הוא כביכול עוזר לחלל את שמו, כי הקדוש ברוך הוא נתן להם עצה להביא את הארון, והקדוש ברוך הוא כביכול אני אומר, אי אפשר להוציא את זה מהפה, מה אנחנו כלפי ריבונו של עולם, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא נותן פה כלים שיבזו את שמו, כי בני ישראל לא מתנהגים כמו שצריך. הארון זה מסגרת. משכן שילה זה מסגרת. המסגרות מתפרקות לחלוטין. הארון ייקח בשבי, כתוב בחז"ל שבאותו יום שלקחו הפלישתים את הזה, חרב משכן שילה, חרב המשכן באותו יום, אין לנו זה שום תיאורי, יש מזה משהו בספר תהילים, אבל לא בצורה מסודרת. כמובן, את הכלים הפלישתים לוקחים. הם לוקחים את הארון ומחריבים את משכן שילה. אין כלים, אבל את התוכן, מי זה הבן אדם שרץ עם הלוחות? שאול. את התוכן הוא לוקח, את הכלים אפשר לקחת, את התוכן אי אפשר לקחת. הוא ממשיך את השלשלת, הוא מתחיל באיזשהו מקום, את המלוכה שסיימנו את הכהונה עם אלי ובניו, ואנחנו מתחילים את הקטע של המלוכה. 10 שניות, אני אגש לך, כן, רציתם שם משהו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.